בטח הישיבה הפורמלית הראשונה שלנו בריטריט הזה. ורציתי בשיחה הערב להניח עוד כמה יסודות, עוד כמה הצעות, עוד כמה הזמנות. שיוכלו לתמוך בתרגול שלכם ובנוכחות שלכם במהלך השהות המשותפת שלנו כאן. וקודם כל, אולי לפני הכל, אני מבקש להדגיש שגם אם זו הישיבה הכך וכך שלכם, ישיבת המדיטציה, וגם אם זו הישיבה הראשונה, שתי איכויות או שני יסודות שמבססים את הגישה המיטיבה והתומכת לתרגול שאני מבקש להניח כאן ונסו ככה לזכור אותם. כי עוד לפני שהתיישבנו, השאלה המרכזית שאנחנו מתחילים כל ישיבה, כל תרגול, זה עם איזה מוטיבציה, עם איזה גישה, עם איזה עמדה אנחנו ניגשים לתרגול הזה. בדרך כלל התודעה תרוץ ישר למשימה. אני יושבת במדיטציה ואני מתרגלת ומה קורה. אני רוצה להזמין אותנו לצעוד צעד קודם, צעד ראשון, ולבדוק, ככה להתבונן עם עצמנו ולבדוק עם איזה גישה אני מתיישבת לתרגול הזה. ואותם שתי יסודות הם מאוד מאוד פשוטים, כן? אבל חשובים. האחד, היסוד האחד שתומך בתרגול שלנו, כן? הוא פשוט הסבלנות. סבלנות, נורא פשוט. כי אנחנו מתיישבים, מתיישבות עם נטייה להצליח, אם נקרא לזה ככה, נטייה להשיג את מה שהתכוונו להשיג, כן? והתרגול הזה מזמין את האיכות הזו של הסבלנות. כי כל התנאים התומכים האלה, החיצוניים של הריטריט, נועדו לאפשר, כמו שאמרנו בשיחת הפתיחה, גישה, שיח, הקשבה וגישות לתהליכים מאוד מאוד מעודנים, שביום יום הרגיל שלנו אנחנו לא או פחות תנועים להם. אוקיי? ובשעה שאנחנו מתחילים קצת לגעת, קצת להתקרב, קצת אפילו לפגוש תנאים שמלחיצים אולי או מאתגרים, כן? אנחנו נדרשים להזכיר לעצמנו שאנחנו מדברים פה לא רק על הישיבה הספציפית הזאת עכשיו עד שיצלצל הגונג, אנחנו מנסים להציע, זו מה שהדרך מנסה להציע, גישה חדשה, מבט חדש לחיים שגם אחרי הריטריט הזה. אוקיי? לא רק לשירות הזאת כאן. ואם רק נחשוב על זה ככה, אז נבין עד כמה הסבלנות נדרשת בכל רגע ורגע שאנחנו יושבים, שאנחנו נוכחים כאן. אנחנו לא מדברים כאן על איזה אירוע חד פעמי, שהוא הולך יותר או הולך פחות. אנחנו רוצים לטעת יסודות מוצקים, יסודות איתנים, לגישה, לעמדה, למבט, להתייחסות. יותר מטיבה, יותר תומכת בחיינו, אוקיי? הסבלנות, וכל מה שתחוו, כל מה שיעלה בישיבה אחת, בהפסקה בין הישיבות, בישיבה הבאה, בכל רגע ורגע שאתם שוהים כאן, לא הזכרנו את זה בשיחת הפתיחה, אני רוצה להניח את זה כאן עכשיו, אנחנו מזמינים ליצור כמיטב יכולתנו, ואנחנו נתאמן איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מזמינים את זה, איזה מין חוט של נוכחות קשובה, רגישה, אינטימית, עם כל המכלול של החוויה שלנו. בין אם זה בישיבה, בין אם זה בעמידה, בין אם זה בהליכה, בין אם זה בהפסקה, לא משנה מה. אנחנו רוצים ליצור את אותה נוכחות קרובה, אינטימית, רגישה, עם החוויה שלנו. שהיא תשמש קרקע ללמידה, להתבוננות, להיכרות שאנחנו מציעים להנחיח כאן. אז מובן מאליו שנדרשת כאן סבלנות. סבלנות, אורך רוח. אני יכול להסתכל על, לא יודע, חיי שלי כדוגמה, אני המעבדה של עצמי, אני מכיר את עצמי, מכיר הרבה תלמידים, אבל אני מתייחס לעצמי. לא תמיד הייתה לי את הסבלנות הזו. לקח לי לא מעט זמן להבין עד כמה הסבלנות זה לא איזה מלעקוב, תשב עם סבלנות. סבלנות כאיכות שאני רוצה לסגל לעצמי, משהו שאני יכול להישען עליו. סבלנות. האיכות השנייה שנדרשת, ממש חיונית, זה איך אני מסתכל ומסתכלת על כל מה שקורה כאן, כן? רגע אחרי רגע, והמכלול של כל השירות המשותפת שלנו ביחד, בעיניים טובות. האם אני יכולה להיות נדיבה כלפי עצמי, להתבונן על כל התהליכים, שוב, כולל המאתגרים ביותר, בעיניים טובות שניזונות מההבנה של מה אני עושה כאן בכלל. מדוע אני כאן? של על מה מדובר כאן? במבט הרחב ביותר. אז האם אני יכול, גם בשעה שאני אחווה קשיים, כן? במדיטציה הזו, או בהליכה הזו, או במיטה שלי, או בזמן שלו הזה, או במחשבות הסוענות שלי, או בכל מה שאני אפגוש כאן, כן? או בכאבי הגוף שלא רגיל לשבת בתנוחות כאלה, שעות עמוקות וממושכות. איך מתוך אותה הבנה עדינה אבל עמוקה, אני מזמין את עצמי להסתכל על זה בעיניים טובות, נדיבות, מתוך הבנה שאני עושה משהו שהוא מיטיב עבורי, ובהכרח גם על כל הסובב אותי. אוקיי? איך אני מסתכל גם על הקשיים שלי בעיניים טובות מתוך אותה הבנה. אז נדיבות וסבלנות. ועם הגישה הזו אני מזמין אתכם לשבת. בסדר? נדיבות וסבלנות. לא מסובך, אבל איזה מין, אפילו שזה יהיה איזה מין מנטה כזה, בדיוק שאני נאבקת על איזה כזה, רגע. סבלנות, נדיבות, אוקיי. זה גם בונה את התהליך עצמו. זה גם בונה את היציבות, זה גם בונה את המיכל שאני מבקש ליצור בעצמי כדי לגשת אל התהליכים האלה. נדיבות, עיניים טובות וסבלנות. אז זה להזכיר כגישה. ממש שבו בכל ישיבה, הפעמון יצלצל, אתם מגיעים לכאן, תזכורת. נדיבות, סבלנות, עם זה אני מתיישב. הדבר הנוסף הוא ש אנחנו רוצים בישיבה הזו ובישיבות הבאות ובכל תרגולי מה שאנחנו קוראים לו מדיטציה. המילה מדיטציה, למי ששומע את זה לראשונה, המילה מדיטציה היא מילה מודרנית, היא לא מופיעה בטקסטים, בכתבים העתיקים, היא מילה פשוט של שפתנו שלנו, שפה מודרנית. בטקסטים מדובר על אימון של התודעה, אימון, פיתוח וטיפוח של התודעה. מה זה התודעה? זה גם קונספט, זה אותה יכולת, אותו מרחב שפוגש את כל החוויות וההתנסויות שלנו ומאבד אותן ומגיב אליהן וכן הלאה, אוקיי? והקשר הישיר עם התנודות של התודעה, הקשר הזמין ביותר, הנגיש ביותר וגם האפקטיבי ביותר, עובר דרך מפגש עם הגוף שלנו. למה המפגש עם הגוף שלנו? כי החוויה הגופנית היא מיידית, היא כאן ועכשיו, נכון? הרגע הזה, החוויה הגופנית היא זו שנוכחת. התודעות שלנו יכולות לסחוף אותנו, יכולות לנתק את הקשר, אנחנו מכירים את התנודות של התודעה, כן? התודעה האנושית, בוודאי שזו איכות מופלאה, כן? לדמיין, לפנטז. כאן אנחנו רוצים, ככה בהדרגה, עם אותם עיניים טובות, עם סבלנות, עם נדיבות, ללמוד איך להתיישב. ולהתיישב זה לא להתיישב, כולכם ישובים עכשיו, נכון? איך להתיישב. איך באופן אורגני ממש להגיע. להגיע למלוא הנוכחות שלנו. אני נוכחת לא רק בגופי, עם תודעתי. עם אותו שריר, הרבה פעמים קוראים לזה שריר, ועם אותה איכות של תשומת לב. זה משהו שניתן לפתח, זה משהו שניתן לטפח, זה משהו שניתן לבנות. אז איך אני לומדת איך אני לומדת באופן אורגני לבנות את הנוכחות הזאת. בישיבה, אחרי זה אנחנו ננחה ונדריך, כמובן שאנחנו נתמוך בכל התהליכים האלה, בכל כל סשן כזה, אבל מתוך הבנה שהמפגש עם הגוף כבר מייצר חוויה של נוכחות כאן ועכשיו. כאן ועכשיו זה לא ביטוי ניו אייג'י כזה, למרות שבאמת כאן ובאמת ברגע הזה. אוקיי? אז איך אני מייצרת את המפגש, איך אני בונה, איך אני מניחה את אבני הבניין של אותה נוכחות שאני מבקש להזמין, למה שוב הזכרנו, כדי להתיידע, כדי להתקרב, כדי לפתח את אותה אינטימיות עם החוויה שלי, כדי להקשיב לשיח הפנימי שלי, כדי לראות את כל מערך התגובות שלי לכל מה שנחווה בכל רגע ורגע, וללמוד את הלמידות שאנחנו נזמין ונציע גם בהמשך. בסדר? אז חוויית הגוף, לא רק לשבת כאן, חוויית הגוף זה מזמינה אותנו לבנות בצורה אורגנית, בצורה מטיבה, בצורה תומכת, את אותה סוג של נוכחות שתאפשר לנו לגשת אל הרבדים היותר מעודנים של החוויה שלנו, שפחות זמינים לנו ביום יום, והריטריט תומך מאשר. אוקיי? אז זה כדי להניח את הרקע. כשנטע ואני חשבנו על הנושא של המטריט הזה, איכשהו היה ברור לנו מיד שהוא לא מתקיים בתנאים רגילים. נכון? אנחנו באים וכל אחד, כל אחת מגיע מעולמה שלה, אבל אנחנו חולקים מציאות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מטלטלת, מאוד מאוד מאיימת, כן? ולכן גם במובן של הריטריט יש ערך לאפשרות שלנו להתכנס כאן, כן? בסביבה התומכת הזו, אולי כדי למצוא קצת רגיעה, קצת אפשרות כן להתנתק, אבל כמו שאמרתי, להתנתק כדי להתחבר, כן? אבל כן להיות במרחב התומך הזה, וקצת להתפנות לתהליכים האלה שאנחנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו או להנגיש במסע הזה. אז היה ברור לנו ככה די מיד שאנחנו רוצים לקשור ולחבר את שתי האיכויות האלה של החוכמה והחמלה שהן מרכזיות במסורת, בדרך הבודיסטית, כן? ראיית העולם הבודיסטית, כן? ולא רק המדיטציה. ראיית העולם, בהשקפת העולם הבודיסטי. ואחד הדימויים שמרבים להשתמש בו, דימוי מאוד יפה, ציורי, פיוטי כזה, אבל הוא מאוד יפה, וגם מאוד מדויק אני חושב, שמדברים על שתי האיכויות האלה, זה משלים אותם לשתי כנפיים של ציפור. שתי כנפיים של ציפור, כן? יש את כנף החוכמה, ויש את כנף החמלה. מהי החוכמה בתפיסה הבודיסטית? חוכמה בתפיסה הבודיסטית זה האפשרות לראות את הדברים כפי שהם בבהירות. מה זה הדברים כפי שהם? ואני כפי שאני, מציאות כפי שהיא, הדברים שאולי הייתי רוצה לראות, אבל המציאות מראה לי שהם שונים, שהם אחרים, אולי לא כמו שביקשתי, לא כמו שרציתי. אבל זו ראייה חודרת בבהירה וצלולה והאיכות שאנחנו מפתחים כדי לראות מבעד למסך האשליות שלנו, מבעד למסך התפיסות שלנו, הדעות שלנו, האמונות שלנו, ההשקפות שלנו, כן? לראות דברים נכוחה, לראות דברים כהווייתם. וכולנו יודעים שזה לא קל לראות את הדברים נכוחה, לא תמיד קל לראות את הדברים כהווייתם, על עצמנו, על המציאות, על אנשים אחרים, על העולם, נכון? ולשם כך, כן, נדרשת הכנף השנייה, הכנף של החמלה, או האיכות של החמלה. והדרך מציעה ללמוד לטפח את שתי הכנפיים האלה במידה שווה. הן שזורות ושלובות זו בזו, כי הדימוי של הציפור הוא פה מאוד טוב, כן? זה לראות את הדברים, אני צריך את האיכות של החמלה, כדי לראות את הדברים כהווייתם נכוחה ולא להתכווץ. אוקיי? זה האיכות של החמלה שמאפשרת לי לראות את הדברים באופן הזה. אוקיי? אז שתי הכנפיים האלה, אנחנו צריכים ללמוד איך לפתח ואיך לטפח במידה שווה, כי כמו הדימוי של הציפור, אם כנף החוכמה רק תהיה שמה, זאת אומרת, אני אראה את הדברים בעין בהירה ככה, אני אראה דברים על עצמי, אני אראה דברים על העולם, דברים יכולים להיות מאוד מאוד מטלטלים, מאוד מאוד לא פשוטים, כן? לא פשוטים לקבל, לא פשוטים לתפוס, אין בנסיבות של חיים, כן? אבל אם הפנס הזה, אם האלומה הזאת תהיה רק בהירה, היא לא תתמך על ידי כנף החמלה, כן? שמאפשרת ל... ללב לא מיד להיאטם כאשר אנחנו פוגשים דברים כהווייתם, דברים נכוחה, כן? אז אנחנו צריכים ללמוד לייצר את שני המרחבים האלה, את שתי האחויות האלה, לטפח במידה שווה. אני רוצה לומר כמה מילים על חמלה. כן? חמלה, אחד הביטויים, אחד הציורים, הפיוטיים אפילו, בפאלי, זה מה שגורם לליבו של האדם לראות בשל צערו של האחר. כמה זה יפה. מה שגורם, שאנחנו מדברים על חמלה, נכון? מה שגורם ללב שלי, ללב של אדם, ככה להדהד, לרטוט, כאשר הוא פוגש רטט, כאב, צער או קושי של אדם אחר. זאת אומרת, במילים מודרניות זה התחושה או ההתייחסות של אמפתיה, של הזדהות, של הבנה מול תופעות שונות של סבל אנושי. והמשמעות שלה היותר עמוקה היא היכולת באמת להרגיש את הסבל של הזולת ללא שיפוטיות, ללא ביקורתיות, עם פחות מחסומים, פחות מחסומים. חמלה, חשוב לציין, היא לא בדיוק רחמים. הרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין שני המושגים האלה, נכון? חמלה ורחמים. כשאני מרחם, אני איכשהו משמר איזושהי הפרדה ביני לבין אותו אדם שהוא המושא או האובייקט של הרחמים שלי. באיזשהו מקום אנחנו לא מחוברים. אני פה, אני זה שמרחם, זה הציורי, ואותו אדם בדרך כלל שנמצא פה, נמצא שם. אז אני אמרתי את זה, אבל אני רוצה גם לסייג את זה. אני רוצה לסייג את זה ולומר ש... פעם היה לי איזו שיחה עם חברה ככה לדרך, והיא אמרה, אתה יודע מה? שיהיו גם רחמים, זה בסדר. בוא נתחיל עם רחמים, זה גם בסדר. כי הרבה פעמים שהלב אטום, אז אין את זה. חמלה היא כבר שמה אותנו באותו לבל, פחות או יותר, מכיוון שאנחנו מבינים, וזה הכנף של החוכמה, של הבהירות, שצירוף של נסיבות מסוים הניח את אותו אדם כאן, נסיבות חייו, וצירוף של נסיבות אחר הניח אותי פה, במקום האולי הפחות סובל, פחות כואב. אבל אנחנו לא באמת, כן? זה צירוף של תנאים ונסיבות שגרם לי להיות כאן ולא להיות שם או משהו כזה, כן? אז התמצית, כמו שאמרנו, של החמלה היא היכולת להישאר עם לב פתוח מול כאב, מול קושי, כי התנועה הלא ערה, כן? התנועה הלא בהירה, הלא מודעת, כן? האינסטינקטיבית אפילו של הלב והתודעה זה להיסגר כשאנחנו פוגשים קושי, נכון? אנחנו יכולים די ככה לזהות את זה אצל עצמנו. משהו בתוכנו מתכווץ, משהו בתוכנו אולי לא מוכן להיפתח, אולי פוחד. אם אני אפתח, כן, אל הכאב, אולי אני לא אוכל להכיל אותו, אולי זה יהיה יותר מדי עבורי, כן? אולי זה יפגע בי. זה אינסטינקט, הרבה פעמים זה די קודם לבחירה שלנו. יש איזו מין תנועה שקשה לה לפגוש קושי. ממש קשה לה לפגוש קושי, והתנועה היא כזו. אבל האינסטינקט הזה, אני רוצה לומר, הוא לא חד-כיווני. הוא אפילו לא הכרחי, הוא פשוט דפוס. דפוס שהוא, אני חושב שהוא טבעי, שהוא טבעי לנו, ביותנו אנושיים. קשה לנו, לפגוש קושי. של עצמנו, של אחרים, קשה לנו לפגוש קושי. אז חיינו במידה רבה הם ניסיונות שאין לגנות אותם על אפשרויות כאלה ואחרות, לא לפגוש קושי. כן? אז אנחנו די חיים עם הדפוס האוטומטי הזה. כן? והדרך הבודיסטית שמזמינה לטפח את שני הכנפיים האלה, אומרת לנו, מציעה, נרחיב את זה אולי בשיחות הבאות, לראות שהמנגנון העודף הזה, המנגנון הזה שלא מאפשר לנו, או מונע מאיתנו, מפחיד אותנו, כן? המפגש עם קושי שמחפש דרכים כאלה ואחרות, עוקפות קושי, כן? הוא לא בהכרח מיטיב. ניתן אפילו לומר שהוא די בו, כן? באוטומטים האלה, תמונים הרבה מהזרעים של הסבל שלנו. וכל התרגול, ניתן לומר, כל הדרך, כל הדרמה מתחילתה עד סופה, אולי אפשר להגיד ככה, מלמדת אותנו שאם אנחנו נלמד, כן, במפגש עם קושי, כן, להרפות ולפתוח מחדש, להיפתח במפגש עם קושי, זה אולי הצעד הראשון, כן, אולי זה פתח למפגש מיטיב, למפגש יותר חופשי, אם ניתן לומר ככה, עם תנאים ונסיבות שיש בהם קושי. זאת אומרת, זה הולך נגד האינסטינקט שלנו. כן? זה לא סתם אינסטינקט, אנחנו, זה טבוע בנו. זה אולי הדפוס ההישרדותי הראשוני שכל כך אנחנו ממש מתוכנתים אליו. והחופש במידה רבה, כן, שהדרך מזמינה אותנו לראות, החופש זה אפשרות להישאר, לחיות ככה מול כל מה שמגיע. כן? וחשוב להבין שהקיבוץ הזה, או הסתגרות, כן, במפגש עם קושי, היא לא חד-כיוונית. כי כאשר אנחנו נסגרים ומתקבצים מול קושי, כן? אז הסגירה הזו היא סגירה גם בפני כל מה שיכול היה אולי גם לפגוש את הלב, להיכנס אל הלב. זאת אומרת, ברגע שסגרנו, אז זה סגור. ואז גם לשמחה יותר קשה להיכנס, כן? לאהבה יותר קשה להיכנס. זה לא מילים, זה לא ביטויים. ברגע ש... הלב סגור, אז הוא סגור לכל. הוא לא סגור לזה ופתוח לזה. נכון? אנחנו מכירים את זה על עצמנו. וחשוב להבין כי אותו חלק בנו שמרגיש את הסבל, כן, הוא בדיוק אותו החלק שמסוגל להיות פתוח גם לשמחה. כן? גם לאהבה, ניתן לומר ככה. והתנועה הלא ערה, כן, של להיסגר מול קושי, גורמת ללב ולתודעה להתרגל להיות סגורים מפחד. המחיר של זה, של הסגירות הזאת שהופכת למין שריון, גם חוצצת בינינו ובין אפשרויות של, שמר, של שמחה, של נוכחות אחרת, של רגישות אחרת, כי זה הקיבוץ. אבל, ופה מתחיל האבל שאנחנו... מזמינים. חמלה, אותו כנף של החמלה, חייבת להתחיל כלפי עצמנו. ואני מזמין את כולנו, אנחנו מתבוננים בעצמנו, לראות עד כמה הרבה יותר קל לנו להיות חומלים, להיות רגישים, כן? אני לא אומר את זה לגינוי, אני אומר את זה כהזמנה להתבוננות כלפי אחר או אחרים, ועד כמה כשזה מגיע אלינו, אנחנו הרבה פחות חומלים. יש איזו מין תנועה שגם היא די מותנית, כן? של שיפוטיות, של ביקורתיות, של האשמה, של ההלקאה, היא די תבועה בנו, באופן ניתן לומר כמעט אורגני. זו שאלה חשובה, למה? גם זה שווה לשאול. אבל חמלה, הרבה יותר קל להפנות כלפי אחרים. אבל כשאנחנו מתחילים לתרגל, כן, אנחנו מזמינים את עצמנו להתבונן בשתי הכנפיים האלה, באיכויות האלה, כן? אנחנו יכולים לראות שאם לא נתחיל דווקא במקום של הקושי שלנו, כן? להתבונן על עצמנו. זה מאוד בולט תמיד, אבל במציאות של חיינו היום. כן? הרבה אנשים בקבוצות שלי, במפגשים, אומרים, שוב, מתוך מקום מאוד מאוד אנושי, ואני חושב שאפילו מובן, אני עולה הרבה רגש של אשמה, כן? אני שאולי לא נפגעתי, אני שאולי אני ומשפחתי ויקירה שעוד לא חולקים את הסבל הנוראי של אנשים שהנסיבות פגשו אותם ישירות, מרגישים איזה מין תחושת אשמה על היכולת לחיות, להמשיך לחיות, אולי ליהנות, אולי לשמוח, אולי לגלות ביטויים כאלה ואחרים של חדווה, מרגישים איזה משהו שהוא לא כל כך מסתדר, שהוא בא, שהוא לא מייצר מפגש, כן? מספיק כנה, או מספיק, הייתי אומר, אפילו אמיץ, עם הצורך שלנו גם להתבונן על עצמנו וגם להיענות לצורך לחיות, לצורך לשמוח, לצורך לאהוב, לצורך לחיות חיים שהם לא רק חיים ככה שטבולים בנסיבות הקשות האלה. אבל התרגול מראה לנו שאם אנחנו, ומראה לנו בבהירות, אני חושב, מאוד מאוד חדה, כן? שאם לא נדע לקבל את עצמנו על הביטויים האלה, לא נדע לקבל את עצמנו כפי שאנחנו, כן? כפי שאנחנו מגילים שאנחנו, לא מושלמים, כן? אין כזה דבר, לא מושלמים, אבל בהחלט שלמים, כן? שזו בעצם הכנף של החוכמה, שהיכולת להיות נוכחים, שהיכולת להיות קשובים, שהיכולת להיות רגישות, שהיכולת לראות במבט בהיר, כן? שיכולת להיות בתשומת לב ונוכחות, ולהתחיל להתבונן בכל אותם מרכיבים מעודנים של השיח הפנימי שלנו, של תכונות, של ביטויים, שזה. אז הפנס האלומה הזו חושפת יותר ויותר, כן? לא פעם, כל מיני היבטים, כל מיני צדדים, כל מיני ביטויים שאולי פחות נוחים. פתאום אני יושב לי בשקל ופתאום אני רואה זרעים, אני רואה שיח, אני רואה דברים שמתפתחים, אני רואה כל מיני ביטויים שאולי ככה, בלי הפנס הזה של הנוכחות ותשומת הלב, היו איכשהו חבויים, איכשהו פחות. למה? כי הם מתחילים להיות, להתבונן בדברים האלה, שדברים מתחילים להיות יותר בהירים, יותר נוכחים. האיכות הזו של הנוכחות, של הרגישות, של הקשיבות, כן? מתחילה להראות לנו את כל אותן תנועות קטנות שאולי פחות רצינו לפגוש, כן? כשאנחנו מתחילים להיות אולי יותר מוכנים, כן? אפילו לראות את עצמנו על כל אותם צדדים, פחות נעימים, פחות מחמיאים, כן? ופעמים עולות, מתחילות לעלות שאלות, כן? דימוי עצמי, יש לנו תפיסה עצמית, אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו בשיח כל הזמן עם עצמנו, כן? אבל שהבהירות הזאת מתחילה להיות נוכחת שמה, כן? זה מזמין אותנו, כן? לראות עד כמה החמלה, כן? הכנף של החמלה, הרחות של החמלה, היא זו שתאפשר לנו להתקרב עם יותר כנות, הייתי אומר אפילו עם יותר אומץ, כדי לראות איך כל התהליכים האלה כל המרקם הזה נבנה, ואיך אני יכול לעבוד איתם בצורה טוב, בצורה מיטיבה, בצורה תומכת, שתאפשר לי לא רק להיבהל מהבהירות שחושפת את כל אולי מה שאני לא שש לראות, כן? אלא גם להבין איך לעבוד עם זה. גם להבין איך להחזיק את זה. גם להבין שזה, איך לומר, זה מרחב של עבודה עבורי. אם אני חפץ לעשות תהליכים משמעותיים עם עצמי. אז אם אנחנו לא נלמד להתחיל את המהלך הזה כאן, כן, עם עצמנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להישאר רק ברובד הזה ולהיות באמת חומלים כלפי אחרים, ופחות אולי ברובד הזה שרק מרחם, נקרא לזה ככה, כן. והבודה נותן לנו אישור לזה. יש ציטוט מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק שהבודה מציע לנו, כן. הוא אומר כך, גם אם תחפשו בכל רחבי היקום, לא תמצאו בריאה אחת הראויה לאהבה יותר מכם. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים לתרגל, הרבה שנים שאנחנו מתחילים, ההתבוננות הזאת נוכחת בנו, יותר מפותחת בנו, יותר חדה, יותר בהירה, כן? זה יכול להצטייר כאיזה מין סוג של מה אני מתעסק עם עצמי כל כך, כן? מה אני, מה פתאום, האם אני ראוי לזה, כן? אם זה מגיע לי, אם אני לא יותר מדי מתעסק עם עצמי, פחות קשוב לאחרים למה שקורה כאן, כן? אבל הבודה כאילו, לא כאילו, מנוח לנו, נותן לנו את האישור, כן? הרבה פעמים, וזה ראייה של חמלה, אבל מה שלא מרבים לצטט, החלק השני של האמרה הזו של הבודה אומרת ככה. מאחר שכל אדם יקר כל כך לעצמו, אל יפגעו המכבדים את עצמם בשום יצור אחר. זו הכנף של החוכמה. אם אני כל כך יקר לעצמי, ואני כל כך יקר לעצמי, ואת כל כך יקרה לעצמי, ואת כל כך יקרה לעצמי, כן? אז כמו שאני לא רוצה לפגוע בעצמי, כן? אני אולי תעורר בי ההבנה שאני גם לא אפגע באחר. כי אני ואחר, או אחרה, כן? זה פשוט ביטויים, דימויים שמרבים להשתמש פה, כן? אוקיינוס וגלים. זה פשוט ביטויים שונים של אותה מהות, אותה איכות אנושית. כן? זה המשמעות של להיות אנושי. אנחנו תמיד שונים, מאוד ייחודיים, מאוד חד פעמיים. כל אחד עם סיפור אחר, סיפור חיים אחר, כן? תנאים ונסיבות אחרים, שונים, אבל לא באמת נפרדים. זאת אומרת, המפגש הזה של שתי הכנפיים האלה, או שתי האיכויות האלה, הוא זה שמייצר, הוא שמנגיש עבורנו אפשרות להתחיל מאוד מאוד בעדינות, מאוד מאוד ברכות, עם הרבה כנות, עם הרבה אומץ, כן? לפגוש אפשרויות אחרות, לפגוש אלטרנטיבות, הייתי אומר, אחרות, הולכות אולי כנגד המפגש האוטומטי שלנו עם קושי, עם סבל. אנחנו מבינים את המהלכים האלה, כן? החוכמה והחמלה יושבות על הבסיס הזה. אז שוב, כשחשבנו על חשבנו על הריטריט הזה, נטע ואני, ודיברנו עליו, רצינו להזמין ולראות איך אותן שתי איכויות יכולות לתמוך בנו, כן? במציאות החיים המאוד מאוד קשה שאנחנו כולנו חולקים היום במקום שבו אנחנו חיים. אני ממרום שנותיי, אני ככה מסתכל מסביב, נראה לי שאני יכול לומר את זה. אני לא חוויתי תקופה יותר קשה, יותר מאיימת מהתקופה הנוכחית. והקורסים שלנו בתובנה מלאים, מכיוון שאיכשהו גם אנשים שמתרגלים, גם אנשים שפחות מתרגלים, מנסים למצוא איזשהו עוגן, איזשהו מפלט, איזושהי אפשרות להישען על החויות האלה, על הנוכחות הזאת, לדעת בגופנו אפשרות, קצת אולי לרגיעה, קצת אולי לתמיכה, קצת אולי לבנים, התנתקות אפילו אפשר לומר, מהסערה הזאת. יש דרשה של הבודה שבה הוא אומר, הכל בוער, הכל בוער. בפנים, בחוץ, הכל בוער. ממש, השם של הדרשה הזאת, והתיאור של הדרשה הזאת. אז איך אפשר למצוא את המפלט, בתנאים התומכים האלה, בהתפנות הזאת. אבל איך גם אפשר ללמוד לראות בבהירות, להתבונן בבהירות, על התהליכים האלה, על המציאות הזאת, ולמצוא לעצמנו את אפשרות, כן? תוך כדי התמחות והסתייעות בדרמה, בפרקטיקות שאנחנו נציע, שאנחנו ננחה, שאנחנו נרגיש כמיטב יכולתנו. איך אפשר ממש לחיות עם שתי האיכויות האלה כתנאים למפגש יותר חופשי, יותר מאפשר, יותר תומך, יותר רך, אבל גם יותר בהיר. גם יותר בהיר. אנחנו יכול לדבר על עצמי, אבל לא חושב שאני שונה מכן או מכן. אני חושב שעבורי הדרמה, עבורי דרך החיים הזו, אחד ה... לא זוכר מי אמר את זה, אמר, הרטריט האמיתי שלנו התחיל בשבעה באוקטובר, מי שלא גילה את זה. השבעה באוקטובר התחיל הרטריט בהרבה מובנים. אז אני חושב שזו הזמנה. אני חושב שהזמנה באמת ללמוד איך לעשות שימוש מיטיב בשתי האיכויות האלה. ואנחנו, אני חושב שאני מדבר גם בשם נטע, ואנחנו מאוד רוצים להנגיש כמיטב יכולתנו את ה... איך לומר, את ה... לאפשר לציפור הזו ככה לעופף. להתאמך בשתי הכנפיים האלה. הבהירות, הראייה החדה, אבל גם החמלה שמאפשרת ותומכת בכל התהליך. בואו נשב קצת. בואו נתרווח. נמצא את התנוחה הנינוחה. נחוש את המגע של הגוף, עברי הגוף שכרגע פוגשים את הכרית. נחוש את התמיכה לקרקע שמתחתנו. אולי אפשר גם להוסיף הרהור, לשזור אותו לתוך התחושות האלה של המגע של הגוף שיושב עכשיו. הקרקע פשוט נושאת אותנו על גביה, תומכת בנו ללא כל תנאי. ללא קשר, ללא תלות. למצבנו הגופני או הרגשי. נפשי, המנטלי. אני כאן, נתמכת. אפשר לשים לב גם לתחושות הנשימה. התחושה של האוויר שנכנס פנימה, עושה דרכו בגוף. ונפלט החוצה. באמצעות תשומת הלב לתחושות הללו, תחושות הגוף היושב, המגע עם הכרית, תחושת האוויר נשימה. אנחנו כבר בונים, בונות נוכחות. אנחנו כבר בקשר עם החוויה הנוכחית. אנחנו כבר כאן. באופן אורגני. אפשר גם אל תחושת הנשימה לשזור את אותו הרהור. גם אנרגיית החיים הזו ניתנת לנו ללא כל תנאי. האם אני לכמה רגעים יכולה להזמין את עצמי לנוח לנוח בתנאים התומכים של הרגע הנוכחי. הקרקע שמתחת. האוויר. שאופף אותי. החיבור הזה לנוכחות של הטבע בי, בתוכי, מסביבי, מתחתיי ועליי. לרגע להניח למספר רגעים את המשימות לשמות. כל תפיסה של מטלה. להסתפק. ולאגון הנוכחות המיידית, הפשוטה, הראשונית, הבסיסית הזאת. אני כאן.